שלום ניב.
שלום מוזי.
ושלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט, מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. תוכנית שלוקחת אתכם לכל השינויים העצומים סביבכם, שקורים ממש עכשיו, בטכנולוגיה, בפסיכולוגיה, בחברה, שינויים שמעצבים את העתיד שלנו ושל ילדינו. והיום, הפרק ארגונים בטורנדו של שינויים, מצוינות בעולם העבודה העתידי.
רוזי, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים אחורה אפילו ברמת ה-20 שנה, אז 50% מהארגונים שהם היום בטופ 100 לא היו קיימים.
כן, השינויים האלה רק נהיים יותר ויותר מהירים.
יותר מזה, כשאתה מסתכל היום על המשבר שאנחנו חווים כולם כרגע, המשבר הקורונה, אז אנשים שאני עובד איתם בתחום הזה אומרים שזה עושה אבולוציה בחודשים ספורים של 10-20 שנה. כלומר, לא רק ששינויים מהירים מלך התחילה, ורוב הארגונים היום לא היו קיימים לפני 20 שנה, שזה נתון מטורף, עכשיו אנחנו בעוד פיק נוסף בתאוצה בכלל של האבולוציה הזאת, ובעיניי מרתק א', לאן זה הולך, וב', האם ארגונים יכולים בכלל להתכונן או להתארגן אל מול שינויים כל כך מהירים.
ולכן, יש לנו כאן היום את המומחה המדהים שלנו, יונתן.
יונתן פפר, אהלן.
אהלן.
מי שלא מכיר, מומחה לחדשנות ויצירתיות ארגונית, משלב ניסיון בינלאומי עם חזית המחקר, כדי לסייע לארגונים בהטמעת תהליכי חדשנות ארגונית ופתרון בעיות מורכבות. משמש כמנטור בחממת היזמות של הרווארד, מין בית ספר קטן, במרכז הבינתחומי הרצליה, חבר בבורד החדשנות של חיל האוויר, ומרצה ליזמות וחדשנות בבינתחומי ובאוניברסיטת תל אביב, מנחה מקצועי של תוכנית המנטורינג של עמותת בוגרי יחידת 69, בעל תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת קולומביה, תואר שני נוסף בפיתוח ארגוני ואנושי, ומסיים בימים אלו את הדוקטורט. תתחדש, במאפייני החדשנות בישראל. אלן.
אלן.
שכחתי משהו.
לא, ממש לא, הכל
מדהים. לא, שכחת את הכי חשוב. הוא זכה בתואר המתלבש הטוב ביותר של התוכנית מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים.
זה תואר שהולך כנראה לבן זוגי, כמו שאמרתי לכם, שהוא זה שמלביש.
תקשיב, האיש תותח. האיש תותח.
לגמרי. יונתן, אז כמו שהתחלנו, אתה עובד היום המון המון ארגונים, ובאמת, א', מה השינויים שאתה רואה כרגע, והאם זה נכון, מה המין הספקולציה הזאת שאמרתי עכשיו, שהמשבר הנוכחי, משבר הקורונה, עושה עוד disruption מטורף ומגביר את קצב האבולוציה, ואם כן, מה אתה רואה? מה השינויים שקורים היום שאתה רואה?
אוקיי, אז באופן כללי מאוד נכון, זה נכון כבר הרבה שנים, וזה, אם אני אפילו צריך קצת לקחת צעד אחורה מכאן ועכשיו, זה נכון אפילו כבר מאות שנים, מרגע שנכנסנו לתקופה של שוק חופשי וקפיטליזם, זה אחד המאפיינים שלו, וכבר ב-1930, אמר אחד הכלכלנים הידועים מהרווארד, דרך אגב, שומפטר דיבר על הרס יצירתי, שזה מה שאתם בעצם דיברתם עליו, שכל פעם שנוצר איזשהו בסיס חדש לתחרותיות ולרווחיות, זה בעצם מעיף את כל הדור הקודם של הארגונים ושל היזמים, זה החלק של ההרס, ומייצר לנו חברות חדשות, צרכים חדשים שצריך לספק, ודרכים עסקיות חדשות להרוויח מזה. ובגלל זה בדיוק מה שאמרת, יש לנו בערך כל איזה עשור או שניים רישאפל של החברות המובילות.
כן, כמו שאמרת פעם, מה זה פעם? טוב, לפני 50 שנה, לא אומר פעם, אלא לא בפרה-היסטוריה, חברה יכלה לצפות, חברה מצליחה ל-20 שנה של איזשהו נחת. של איזשהו זרי דפנה, לרוץ עליה, לקבל כסף.
נכון. אנחנו רואים, דרך אגב, גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית. ברמה האישית, יש מושג שנקרא זמן מחצית החיים, של הכישורים שלך, ואנחנו רואים שזה, זה בעצם אומר, כל כמה שנים, חצי מהכישורים שלך היו לא רלוונטיים לעולם העבודה. ואנחנו רואים שאם לפני בערך 5 או 10 שנים, זה היה מוערך בכ-15 שנה, כלומר, כל 15 שנה, חצי ממה שאתה יודע כבר לא רלוונטי.
כלומר, למדתי תואר, יש לי 15 שנה, היו לי.
נכון.
15 שנה לנוח על זרי הדפנה,
נכון.
ורובי עדיין רלוונטי.
נכון. היום זה משהו כמו 5 שנים או 3 שנים, תלוי איפה מסתכלים באיזה הערכות, וכמובן באיזה מקצוע ותחום ידע. אז גם ברמה של היתרון התחרותי שלך כעובד או עובדת, אתה בתחרות הרבה יותר קשה. To catch up with the market, כן, להתמיד עם שינויי השוק, וגם לחברות, תחשבו על זה ש עם חברות, דוגמאות שכולנו מכירים כבר, לא סטארבקס, סליחה, בלוקבאסטר, או קודאק, חברות שהיו הסמל, או סירס רובק, כן, שהם היו לפני וולמארט. הדבר שהם היו מה שכל החברות בתעשייה שלהם מסתכלות עליו בעיניים אורגות להיות במקום שלהם, אינם. נעלמו, ובמקומם יש חברות שאף אחד לא חשב עליהן, ומה שיפה זה שאף אחד לא הסתכל עליהן, ידעו על קיומן, אבל זלזלו בהן לגמרי.
כן, מנכ"ל נטפליקס אמר פעם משפט יפה, הוא אמר, אנחנו צריכים ללמוד להיות HBO יותר מהר ממה ש-HBO לומדים להיות נטפליקס. כלומר, זו התחרות, זו התחרות של ההשתנות המהירה, והם הצליחו, אגב, צריך להגיד, נטפליקס הצליחו לעשות את זה. אז מה באמת אתה רואה שקורה היום? מה המגמות שהקורונה מאיצה? איך ארגונים צריכים, אגב, להתארגן לדבר הזה?
אז אני אגיד כמה דברים. יש דברים ספציפיים, ככה ל-20-30 השנים הקרובות, ויש דברים יותר רחבים שמפעילו אולי ככה לעוד יותר אסורים מזה. אנחנו יודעים ממחקרים, יש מחקר מאוד מעניין שנעשה על ידי סקר שערכו בקרב כל קוראי Harvard Business Review, Nature Science, וגם כמה מומחים לחקר העתיד, מה יהיו הדברים שאנחנו נראה ב-35 השנים הקרובות. ואנחנו רואים שם שחברות שרוצות להישאר רלוונטיות לעתיד, צריכות לחשוב על דברים כמו איך הם מייצרים אמון בטכנולוגיה שהם משתמשים בה. כולנו מכירים את זה שנגיד אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו שלושתנו, ועוד שעתיים, שלוש, או מקסימום מחר, כשנפתח את הפייסבוק, יופיע לנו משהו על הנושא שדיברנו בפייסבוק. לרוב האנשים, מה עולה בראש שהם חושבים, שהם רואים את זה? מצוטטים לי, איך הם יודעים עליי, עושים עליי מניפולציה. נכון. יש איזשהו פרדוקס שרואים את זה עכשיו הרבה יותר, ככל שהטכנולוגיה נמצאת יותר לידינו, ו-50% מאוכלוסיית העולם, למשל, היום היא מחוברת לאינטרנט, כן? בוודאי בעולם המערבי. אז ככל שהיא נמצאת יותר לידינו, וכל הזמן סביבנו, בטלפון, במכונית, במקרר, במה שזה לא יהיה, וככל שהיא מחוברת לאינטרנט, ככה אנחנו יותר חושדים בה, כי בעצם סוג של קופסה שחורה. רובנו יודעים להשתמש במכשירים סביבנו באייפון, אבל לא יודעים איך הוא בנוי ומה הוא עושה. אותו דבר עם הפייסבוק. אנחנו יודעים איך להשתמש בפייסבוק, אבל אנחנו לא יודעים מה הוא עושה עם המידע שלנו, ואיך הוא יודע מה שהוא יודע עלינו. אז דבר
אחד... רגע, אז האמון הוא... אני רק לא מבין מה המסר, אז צריך לה... כי אני בטוח שמצוטטים לי. אתה אומר, קודם כל אתה אומר שלא מצוטטים, או שאתה אומר שכן, ובית האם זה בסדר או לא?
הם טוענים בכל תוקף, בכל תוקף.
אין סיכוי.
שהם לא מצוטטים, למרות שאני עם סטודנטים שלי עשיתי ניסיונות. לקחנו בכיתה, לקחנו סטודנטית, ביקשנו ממנה להגיד את המילים, אילת, חופשה, טיסה וכן הלאה, והופיעו לה ממש אחרי זה פרסומות.
חלק קרה לי עשרות פעמים.
כן, זאת אומרת, ממש אני מנסה את זה כל שנה עם סטודנטים שלי, וזה עובד. אגב, גם ניסיתי את זה בהרצאה עם מנהלים, גם עבד. בטווח של אותה שעה, של אותה הרצאה, זה עבד.
אז אם תרשו לי, אני חושב שהדיון הזה, למרות שהוא מעניין, כי זה מין קונספירציה שאפשר ללוש בה ולהתעסק בה, וזה קצת השחה.
אין כמו קונספירציות, קונספירציות זה פאן, זה פאן.
זה שזה, אתה יודע, כמו זה שאתה פרנוריד לא אומר שלא רודפים אחריך, זה שזה קונספירציה לא אומר שזה לא נכון, אבל השורה התחתונה היא שחברות צריכו להתמודד עם זה, בין אם הם עושות את הדברים האלה או לא, הם יצטרכו לעודד את ה... to win the trust of the customer again, אוקיי? בטח כאשר העתיד שלהם תלוי בכמה הם יצליחו יותר להשתמש ולהשתלב להשתלב ביום-יום שלו ולהשתמש במידע שהם מקבלים על היום-יום שלו או שלה, כדי להציע חוויית משתמש יותר טובה, שזה אומר להסביר לאנשים מה בעצם הם עושים עם האלגוריתמים האלה, מה הם עושים עם המידע הזה. וזה אומר דבר, מגמה שאנחנו רואים שהיא מאוד מעניינת מבחינתי, זה שחברות יעברו מלמכור מוצר ללמכור חוויה, ולהיות בבעלות משותפת על הנתונים של הלקוח. כלומר, אתה... רואים את זה, נגיד, אתן דוגמה, בשיסיידו, שזה חברת קוסמטיקה, שזה לא נשמע משהו מאוד נכון, טכנולוגי ומלהיב, אבל הם כבר יש להם, עולים קצת על הגל הזה. הם, יש להם ליין של קרמים, שמה שהם עושים, הם לא מוכרים לך את הקרם, אתה מקבל את הקרם חינם. מה שהם מוכרים לך, זה מנוי חודשי שבו אתה יכול להיכנס לאינטרנט, לאתר שלהם, להשתמש באיזשהו בינה מלאכותית שיש להם שם, כדי להגדיר מי אתה ומסוג האור שלך, ואיך אתה רוצה שהאור ייראה, ומה היומיום שלך. והבינה המלאכותית הזו משתמשת בנתונים שאתה הזנת ואפשרת להם להשתמש עליך, כדי לייצר קרם מותאם אישית אליך. זה בדיוק זה. הם לא מכרו את המוצר, הם מוכרים את השירות בצורת מנוי, והם עושים שימוש בנתונים, אבל רק בנתונים שאתה אפשרת להם להשתמש בהם.
למרות שלדעתי, הדור הצעיר, עניין האמון הרבה פחות קריטי לו. זאת אומרת, יש דור Z שגדל בתוך מקום שכבר אין לו באמת פרטיות. גוגל יודע את הכל. גוגל יודע מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, מה הוא אוהב גם ברמה מינית, גם ברמה חברית, גם ברמה תחומי עניין. הכל כולל הכל. ברור לו מאליו שחברות גדולות יודעות את זה, והוא אומר...
אין לי מה להסתיר.
שילכו לעזאזל, מה אכפת לי?
כן ולא. אני דרך אגב גם בגישה הזו מזמן, כבר מלפני, לא יודע, עשור, אני אומר, אין טעם לנסות עכשיו
למשטר. אנשים התמרמרו על זה שהשבק בימינו מעקן אותנו, אבל גוגל ופייסבוק מעקן אותנו.
מעקנים, לא רק זה, שולחים לנו כל חודש דוח של איפה היינו.
נכון.
מסודר, בלי השבק.
אני חושב על שזה בדיוק משתלב בעניין. מכיוון שהדור הזה מבין שיש יתרונות לזה, יש איזה שהם גם חסרונות, והוא רוצה להיות חלק מהעיצוב של היתרונות האלה ואיך שהם משמשים אותו, זה שהמידע שלהם נמצא בכל מקום ועבור כולם. דבר שני, אל תשכחו שאנחנו מדברים על איזשהו סטטוס קוו מסוים, שהתרגלנו לדברים מסוימים, כשמדברים על העתיד, על 20-30 שנה קדימה, אוקיי? מידת החדירה של החברות, של הטכנולוגיה, ליום יום שלנו, ומידת השקיפות שלנו, של המידע שלנו, של היום יום שלנו לחברות, יהיה לאין שיעור הרבה יותר גדול. ואז גם הדור של היום, או הדור של 2030, לא משנה, כבר לא בטוח שזה עדיין יעמוד ברף שלו למה שסביר שיהיה שם. היום, נגיד שאנחנו גדלנו, מה המידע שקיבלו לנו? היינו צריכים להיכנס, מתי היינו מחוברים לעולם
זכר שם שנת לידה, כן.
כן, אבל גם מתי היינו מחוברים לאינטרנט, היינו הולכים למחשב נייח שמקובע במקום, יש לו און ואוף, כשהוא אוף הוא פשוט אוף, הוא לא אוסף נתונים, כשהוא און הוא תלוי בך שתכניס לו דברים, והיה מודם כזה, נכון? ומה שהיינו עושים זה אימייל ואולי איזה אתר או משהו כזה, לא יותר מדי.
היום כל החיים שלנו באינטרנט, אין שום דבר שאנחנו לא מבצעים דרך האינטרנט.
בדיוק, הנה, הפודקאסט הזה זה דוגמה, נכון? שומעים אותו עכשיו באינטרנט. הטלפונים שלנו, השעונים שלנו, המכוניות שלנו, הכל, וזה רק ימשיך ויהיה יותר ויותר, האינטרנט ייכנס לחיינו בכל מקום. דרך אגב, עד כדי כך שמבחינה פסיכולוגית אומרים, גם רואים את זה בסקרים היום, אבל רואים שזה עוד יותר, שאנשים יהיה להם יותר קשה להגדיר את ההבדל בין האני האמיתי, במרכאות או שלא במרכאות שלהם, לבין האני הווירטואלי.
כן, אחרי שכבר עלה אנשים היום, לחלק מהצעירים של מקרה, לא ברור מי זה מי.
יש לי, אתה יודע, האחיין שלי, המקסים, יש לי כמה, אחת מהם, ששמו אני לא אגיד כרגע, אבל דיברנו איתו מה קורה, איך הוא פה ואיך הוא שם וזה, ומה העניינים, אז הוא אמר מעולה, שיחקתי עם איזשהו חבר, ומי זה החבר? מה, זה חבר הכי טוב שלי, תספר לנו מי זה. ואז הוא מספר, ואנחנו קולטים, שזה לחבר שלו קוראים, לא יודע, 2X48, זה איזשהו גיימר אחר, במקום אחר בעולם, שהוא החבר הכי טוב שלו, אבל הוא לא פגש אותו מעולם, והם לא יודעים אחד על השני בעצם לגמרי מי הם, הם לא ראו אחד את השני, רק משחקים כל הזמן ביחד. אפרופו, אז אני הווירטואלי, החברות הכי טובה שלו היא משהו וירטואלי לחלוטין.
לגמרי.
אבל פי שהם משחקים, אפשר לייצר באמת מערכות יחסי עמוקות, לצאת למסעות ביחד, ולכבוש,
ולכואב
ביחד, ועצוב ביחד, ו... יונתן, אני מחזיר אותנו רגע אחורה. לתחילת השיחה, ודיברת על השינויים שקורים, על האמון בטכנולוגיה. אם אנחנו עכשיו חברה שרוצה לשרוד, או אני אדם שרוצה לשרוד בתוך כל התהליך הזה, תן לי איזשהו ארגז כלים, איזשהם הנחיות. מה אני צריך לעשות כדי לשרוד את המערבולת הבאמת מטורפת הזאת סביבנו?
מעולה. אז נפריד בין שניים, בין אם אתה ארגון או אם אתה אדם, כי הזכרת את שניים. בתור ארגון, יש כלל לכל המאזינים והמאזינות, כלל עקרוני. שאם אתה רוצה לשרוד שינוי, אני דרך אגב דוגל לראות בשינוי הזדמנות, ולראות איפה אתה יכול לצמוח ממנו, אז אתה צריך להכיל חלק ממנו בתוכך. אתה לא יכול שזה יהיה משהו זר. ודוגמה, יש כל מיני דוגמאות לזה, אבל דוגמה טובה שאני מכיר מזה, זה מהעבודה שלי במעבדת החדשנות של הרווארד, שמה שהם עשו שם, והם מאוד התפלאתי על זה, ואני חושב שזה מדהים, הם בעצם זה גוף אקדמי ותיק של מאות שנים, אוקיי? אני חושב שזו האוניברסיטה הראשונה בארצות הברית, או משהו כזה בערך. והם הקימו מעבדה שכל מי שעובד בה, הם לא פרופסורים, הם לא דוקטורים, הם לא אנשי אקדמיה, אלא הם אנשים סטארט-אפיסטים. ואתה רואה את איך הם בצורה הזו מכילים את המערבולת הזו, כי אתה רואה את הקלאש שיש כל הזמן בין האופן והתרבות הארגונית של החבר'ה האלה, שאני עובד איתם שם, ואני מייעץ להם, אז אני עובד איתם די צמוד, על איך לעשות דברים, באיזה קצב הם רגילים לעשות דברים, למה לעשות זה בצורה הזו, איך הם רואים את העתיד, לבין בסוף האנשים שהם צריכים לקבל מהם אישור, שהם אנשי אקדמיה, מסורתית, סטנדרטית, ואת המתח הזה. אם אתה
נותן להם את המימון גם, ואת המחסניה,
נכון. אם אתה מפנים את המתח הזה, בפנים, אתה יכול לעשות מה שנקרא פיצוץ מבוקר, אוקיי? אתה יכול להתמודד איתו, לגעת בו, להתלכלך בו, להבין אותו יותר טוב ברמה של ללכלך את הידיים שלך בו, כדי אחרי זה להוציא את המיטב ממנו, במקום מה שרוב האנשים עושים, רוב הארגונים עושים, במקום לפתוח את עצמם קצת לסביבה ולהכיל את השינוי הזה, הם ננהלים עוד יותר ומפתחים שריון ומנסים להתנער מהשינוי הזה ולברוח ממנו. דרך שבה עושים את זה, ואנחנו רואים את זה הרבה בחברות, היום יותר ויותר, זה דרך תחום המקצוע החדש הזה שנקרא ניהול חדשנות, בעצם פונקציה שהמטרה שלה היא בדיוק זה, מנהל חדשנות או מנהלת חדשנות, מסתכלים על הבחוץ ועל הבפנים ואמורים לתווך לארגון את העולם החיצוני. זה אומר להסתכל ולראות קצת מה שאנחנו עושים עכשיו, מה יקרה עוד 20, 30 או 10 שנים בתעשייה שאנחנו נמצאים בה, שזה סיפור בפני עצמו מאוד מורכב, ובכלל בכלל לא פשוט, ואז להסתכל פנימה, למכור את זה לארגון, אוקיי? למכור את זה לכל בעלי העניין שלא אוהבים את השינוי הזה שהם הולכים לראות, שהולך to disrupt them, לשבש להם את החיים, ולהוביל אותם יד ביד עם re-skilling או up-skilling או מה שצריך לעשות, וגם שינויים פנים ארגוניים, איך להתמודד לעתיד הזה, איך לשנות את המודלים העסקיים שהעסק מבוסס עליו כיום, כדי להתאים את עצמם למשהו שרובם אולי לא רואים ולא חווים עדיין, אבל אותם מומחי חדשנות ומומחי עתידנות רואים את זה קורה בעוד שני עשורים או שלושה עשורים או אפילו עשור. אז זה דבר אחד.
אגב, אני אגיד לך שזה מדהים, כי בעבר תהליך כזה היה תהליך אסטרטגי, שהיו עושים כל חמש שנים או כל שנתיים, והיום אתה אומר, מה פתאום? אני צריך מישהו שעושה את זה כל הזמן, שזו העבודה שלו במשרה מלאה.
בדיוק.
כל היום לשבת ולשאול איפה הולך השוק, ומה אני צריך לעשות בתוך הארגון כדי להתאים את עצמי.
ואני אגיד, בדיוק, ואני אגיד שזה שני דברים. זה בעצם הדילמה הקבועה בארגונים בין exploration ל-exploitation. בין exploration זה לחקור ולבדוק מה יהיה העתיד של הארגון שלי, ואיזה משאבים אחרים אני אעשה אליהם באמצעותם רווח, אוקיי? תחשבו למשל אפילו נטפליקס שהתחילה, היא לא התחילה מסטרימינג, היא התחילה מ-DVDs.
נכון.
נכון? אוקיי? וזה היופי שלהם, למרות שהם השיגו איזושהי הצלחה במודל של DVD, הם הבינו שהם צריכים להמשיך to explore ועברו לסטרימינג בסוף.
ואחרי זה עברו לפיתוח תוכן בכלל.
בדיוק, בדיוק. לעומת, אז זה ה-exploration, לעומת exploitation. יש לי בוננזה, למה שאני לא עכשיו ארוויח עליה הרבה?
תחלוב עליה כמה
שיותר. ואחלוב כמה שיותר, ואם תחשבו על זה רגע, אם ניקח שנייה מלבל של הארגון, נרד ללבל של הבן אדם, למנהלים ומנהלות בארגון, יש ככה קצת misaligned incentives, תמריצים לא מיושרים עם זה, כי הם נמצאים בקדנציה של, נגיד, חמש שנים בארגון, היום זה גם זה ארוך.
חמש שנים, הגזמת פה בענק.
אם אתה הנהלה בחירה, אז אולי אתה ככה, אבל אתם צודקים. ואיזה סיבה יש לך עכשיו לחשוב על... יש לך עכשיו...
מה אכפת לי אם הארגון יהיה מוכן עוד 10 שנים? אני רוצה להראות עכשיו שאני מנהל תותח, להתקדם לתפקיד הבא.
וזה חלק, אתם מבינים, חלק מה-challenge, מהאתגר של מנהלי חדשנות. אתה צריך לדבר עם אותו בן אדם, ולהגיד לו, כן. אנחנו אומרים לך בעצם להוריד קצת רגל מהגז על מה שעכשיו יביא לך פיצויים יותר טובים הרגע לבחינת סוף שנה שיש לך, או לא בחינה, לקווטה שאתה צריך, בדיוק, בגלל שאנחנו רוצים שתעזור לארגון בטווח הרחוק יותר.
נשמע לי שהאתגר הגדול, ולא ציני אגב, של מנהל חדשנות זה להיות חבר של המנכ״ל. נשמע לי שעל זה זה יקום ויפול. כי אם הוא חבר של המנכ״ל, אז... אז, אז, אז כל יוזמה שלו בעצם נתקלת באופטימיות, בעדניקיות, וזה יחלחל למטה. אם המנכ״ל סתם שם אותו כמס שפתיים, אז הוא יכול לחלל שם ממחר ועד הודעה חדשה, וזה חסר כל משמעות. הוא בעצם סתם מס שפתיים של, הנה, סתם מנהל חדשנות, שימו לב, נכון. כל הכבוד לנו.
כן ולא, אני אגיד למה. א', כן, כי זה נכון תמיד. אם בלי, בוודאי דבר כזה שאף אחד... זה מין אוף מוזר חדשנות שאף אחד לא יודע מהו. אז אם אתה לא מקבל גיבוי מהמנכ״ל, מהנהלה הבחירה, זה כמו איבר זר, זה כמו בגוף שלנו. זה פשוט הארגון ידחה את הדבר הזה. כל שאר המנהלים ידחו את האוף המוזר הזה, כעוד איזושהי טרנד ומה שפתיים בדיוק. אבל בחדשנות אנחנו יודעים, וביצירתיות, שאנחנו יודעים שהיא לא מפוזרת, לא אכפת לה מהיררכיה, היא מפוזרת לאורך כל הארגון. אז זה לא מספיק שיש לך את החבר'ה למעלה, להפך, החבר'ה למעלה נמצאים למעלה כי הם כנראה מאוד רגילים לאיך שהדברים עובדים היום. זה למה שיצליח להם, לכל זה הם תפקדו טוב וקידמו אותם, כי הם עובדים טוב במערכת הקיימת. מי שיחשוב מחדש על המערכת הקיימת הוא סביר להניח, לפחות גם, אם לא בעיקר, החבר'ה דווקא שנמצאים יותר בשטח, והדרגים, נקרא לזה, דרגי כניסה לארגון, לכן אתה חייב בעצם... לקבל את התמיכה כמובן מהנהלה ואת המשאבים.
שינוי, אתה ראית בניסיון שלך שינוי כזה שעובר בוטם אפ? נוכחת בכזה?
כן. כן, אני אבל אגיד לך יותר מזה. אני יותר ויותר רואה ארגונים שהמילה בוטם והמילה אפ הם קצת מוזרות. כי הארגונים הם הרבה יותר שטוחים. אני יודע שזה קצת buzzword להגיד, אבל זה גם פשוט, זה קלישאה כי זה נכון. הארגונים הרבה יותר שטוחים היום. אני, אחת החברות שאני הבאתי איתה, זה חברה שעושה רובוטיקה. כאילו, כל מה שאתם יכולים לחשוב, מעבודה עם דפנס, עם רובוטים שמיירטים דברים בשמיים, לרובוטים שאמורים לסדר דברים במדפים של הסופר, וכולי. ואתה רואה את האינטראקציה בין המנכ״ל לבין שאר העובדים, אתה מסתכל עליו, הוא נראה כמו שאר העובדים, תחשבו, סטיב ג'וב, זה נראה לכם כמו מנכ״ל, זה מין סוג כזה, נכון?
למרות שהוא היה מנהל מאוד, היררכי
נכון, זה נכון. אבל אתה אפילו רואה את זה במבנה שבו הם נמצאים. אין סוויטה למנכ״ל, אין קומות, אבל פה up and down, אין קומות, זה הכל קומה אחת, פחות או יותר open space.
כן, זה גם קיים היום בחלק מהארגונים הגדולים ביותר.
אבל אני אגיד שגם הארגונים האלה שאני עובד איתם שהכל קומה אחת, מניח שארגון יכול להכיל דבר כזה, בסוף יש חובת דיווח, ויש מי שיקדם אותך או לא יקדם אותך, והתנאים שלך והפרסטיג' שלך.
ועדיין, אני חושב שמה שאתה אומר מאוד נכון, הבחינה הזאת היא שברגע שיש לי אפשרות לגשת אליך ישירות, וברגע אנחנו באותו חדר, וברגע שהשיח הוא לא שיח מאוד היררכי, אז אני מסכים איתך, ניבי, שאי אפשר להתעלם מההיררכיה. בסוף אדם רוצה להיות ראש צוות.
בסוף היא בדיקה ישירות למנכ״ל,
והוא רוצה
לראש צוות, מנהל המחלקה שלך יתעייף אותך.
אני מסכים שיש ארגונים שזה כבר לא ככה לגמרי.
אני אגיד שני דברים על זה. אחד, מה שאתם אומרים, שניהם נכונים, כי זה המתח שנמצאים פה. זה גם המתח בין exploitation ל-exploration. To exploit something, אתה צריך את ההיררכיה, את הסקייל, אחרת אתה לא יכול לעשות סדר גודל, אתה לא יכול to scale up אם אין לך את העניין ההיררכי. אבל בשביל exploration, אתה צריך את השטיחות הזאת. ובעצם שני הדברים שאתם אומרים נכונים, כי זה המהות של המתח בין exploration ל-exploitation שצריך לנהל. מצד אחד, אתה צריך את הארגון השטוח שיהיה מסוגל to explore באמצעות האינפוט של כולם בארגון, לא משנה היררכיה, לחקור מה יהיה העתיד של הארגון, ואתה צריך את ההיררכיה כדי שתוכל אחרי זה to exploit את מה שגילית, ולעשות אותו בסקייל גדול יותר ורחב יותר.
אתה מדבר על להכיל את המורכבות הזאת. מצד אחד לנצל את הקיים, אני רוצה לממש. מצד שני, לבנות את ההמשך, לבנות את העתיד. למעט לקחת ולמנות עכשיו מנהל חדשנות. מה עוד אני יכול לעשות בפועל כדי לקדם את הדברים האלה?
אז אני אגיד כמה דברים. אחד, אופי הניהול צריך להיות שונה. אתה צריך, אם לא להחליף דיסקט, להוסיף דיסקט לראש הניהולי שלך, שזה אומר שאתה לא רק ב-command and control, כמו שאנחנו מכירים, אלא אתה ממנהל או מנהלת עובר גם קצת יותר למין מאפשר או מנטור בצורה מסוימת. מישהו שמצליח ליצור איזשהו ארגז חול שבה כל המוחות היצירתיים, שבו כל המוחות היצירתיים יכולים לשחק, ורעיונות יכולים להיפגש בתוכו. עכשיו, זה נשמע מאוד לא מסודר ומאוד אמורפי, כי באמת, אנחנו מדברים על איזשהו כאוס, יצירתיות, זה בסוג של כאוס. ואתה באמת רוצה ליצור את המקום הזה, את הארגז חול הזה, שבו כל המיצים היצירתיים שנמצאים בארגון יכולים להיפגש ולהביא דברים לא צפויים. אני, מה שאני קורא לזה, כשאני מדבר עם מנטורים או מנהלים, זה עניין של manage the process, not the people, not the problem. תעברו מלנהל אנשים ולנהל בעיות, לנהל את התהליך ולתת לאנשים בתהליך הזה להגיע לתובנות הארגוניות והחדשניות שצריך. זה דבר אחד. דבר שני, בהמשך ישיר לזה, זה השקעה בכוח האדם. בעצם גם לעזור לעובדים לשנות את הדיסקט אצלהם בראש, לכך שהאינפוט שלהם הוא חשוב לכל דבר, שהם יהיו מסוגלים לעשות את התקשורת הזאת שדיברתם עליהם לפני רגע, שתקשורת רב ערוצית עם כולם, לא לחשוש מההיררכיה, להגיד את מה שיש on your mind, וגם להיכנס לקונפליקטים יצירתיים.
זה לא קל. הרבה ארגונים טכנולוגיים מובילים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם, אני בכוונה לא אומר שם, כי חלק מהם אנחנו עובדים איתם באופן רצוף, ניב וחייך אלא הוא יודע למי אני מתכוון, אין את התקשורת הפתוחה הזאת, אלא התקשורת היא ביסודה פוליטית. מה כדאי לי להגיד כדי להיראות טוב בעיני המנכ״ל, כדי שמחר הבוקר אני אקודם.
כן.
נכון, אני חושב שהדברים אבל הם לא לגמרי סותרים. כמו הרבה פעמים, זה קצת עניין של מסגור. אני לא חושב שפוליטיקה סותרת את החדשנות, ואני אסביר. גם חדשנות היא משהו סובייקטיבי. הערך שהיא מייצרת זה תלוי עבור מי. ואותו דבר בפוליטיקה. כשאתה מסתכל מול המנהל שלך או מנהלת שלך, אתה צריך לחשוב איזה ערך מה שאני מציע עכשיו ייתן לו, ומה האתגר שיהיה, ואיך אני מוודא שמה שאני עושה הוא לא רק מהפה ולחוץ, הוא באמת גם משרת את האינטרסים הפוליטיים של אותו מנהל או מנהלת, וגם משרת את החדשנות הזו, הרעיון היצירתי שהבאתי. למעשה זה משהו שהוא, זה נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים מה שקורה בארגון, אחד הדברים שתוקעים יצירתיות, זה היוריקה מומנט. לבן אדם יש רעיון מבריק, והוא מתאהב ברעיון, כמו, זוכרים את גולום משר הטבעות? כן, my precious. הוא עכשיו מסתכל רק על הטבעת, על הרעיון המדהים הזה שלו, והוא מאוהב ברעיון המדהים, והוא לא מבין איך אף אחד לא רואה את ה... זה בדיוק הטעות. הרעיון זה מעולה, עכשיו תשים אותו בצד, תחשוב שוב על הבעיה ועל האתגר, ועל איך אתה מבהיל, או לא מבהיל, אבל איך אתה מבהיר, בוא נגיד, מבהיר למנהל או מנהלת שהבעיה הזו שצריך לפתור, היא גם בעיה שלו, והיא קריטית. ברגע שמחרת אותו על האתגר, על הבעיה, אז אתה יכול להתחיל לדבר על הפתרון, על החדשנות, על היצירתיות.
אז באמת, דיברנו גם בשיחת הכנה, דיברתי על סוגי חדשנות. מה זה אומר סוגי חדשנות?
כן. אז טוב, קודם כל בואו נתחיל כך צעד אחורה. התחום הזה הוא תחום חדש.
תחום החדשנות הוא תחום חדש, זה יפה.
כן, זאת אומרת, כמובן הוא תמיד היה, אבל הוא לא נזדקקו לו בכזו אינטנסיביות כמו היום, אז הוא לא התגבש לכדי תחום חדש. דרך אגב, זה לא, יש הרבה תחומים כאלה ומקצועות כאלה שאנחנו מכירים, שתמיד היו מפוזרים טיפין-טיפין בעולם עבודה, עד שהיה צריך אותם בכזו מידה שהיה צריך לקבץ אותם לכדי תפקיד אחד. אז גם חדשנות הוא כזה. ולמה אני אומר את זה? כי הטיפולוגיה שיש כאן, היא טיפולוגיה שאני מאוד אוהב, היא מסבירה על ארבע סוגי חדשנות, אבל כמו תמיד היא מפשטת את המציאות, היא לא כל המציאות כולה.
זו טיפולוגיה שלך?
לא, זו טיפולוגיה, הייתי שמח להגיד שהיא שלי, אבל היא מוכרת בעולם, ותרמו לה כל מיני חוקרים, בין השאר קריסטנסן מהרווארד, זה שטבע את המונח חדשנות משבשת, שנפטר לא מזמן, לפני איזה חודשיים. אז שמות שרובנו שמתעסקים בתחום מכירים, הם תרמו לזה. בעצם מה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על שני צירים שצריך לחשוב עליהם. אחד זה איפה השינוי נעשה, האם הוא נעשה במוצר או בשירות, והשני זה כיצד אני מנצל ערך או מוציא ערך מהמוצר או השירות הזה, אוקיי? האם הביזנס פלן שלי השתנה. אז יש לנו דברים שבהם השינוי, סוג חדשנות אחד, זה מה שנקרא חדשנות האינקרמנטלית, ההדרגתית, שזה בהם כמעט ואין שינוי במוצר וכמעט ואין שינוי במודל העסקי. תחשבו על ההבדל בין כל גרסה של Windows או כל אייפון. הוסיפו מצלמה, הוסיפו קצת רזולוציה, עוד שעה לבטריה. זה חדשנות אינקרמנטלית, זה חדש, זה שונה מהקודם, אבל זה וריאציה על תמה מוכרת. זה אותו מוצר, באותו צורה של מכירה או השכרה או מה שזה לא יהיה, שככה העסק, אותו מודל עסקי שבאמצעותו מרוויח כסף על המוצר הזה, רק קצת יותר טוב מהדור הקודם.
זאת אומרת, כוס עם ידית, כוס בלי ידית, בדיוק. כוס עם תחתית גדולה, תחתית קטנה, נכון. כוס מתפרקת.
בדיוק. וזה מה שרובנו הכרנו רוב ההיסטוריה. חדשנות אחרת היא מה שנקרא חדשנות רדיקלית, שזה המודל העסקי נשאר פחות או יותר אותו דבר, אבל המוצר הוא שונה באופן חד מ...
טלפון ואייפון. אני עדיין מוכר לך טלפון ומוכר לך אייפון, אבל זה ממש משהו אחר לגמרי.
נכון, בגלל זה דרך אגב, לפעמים שרוצים להבין דברים למהות, צריך להסתכל על השפה. בגלל זה האייפונים לא נקראים טלפון, נקראים סמארטפון. נכון? כי זה מובדל מהטלפון הקודם. This is a smartphone, זה קטגוריה בפני עצמה.
למרות שהדור הצעיר אומר רק טלפון.
כי הוא לא מכיר משהו
אין
אחר.
אין לו יותר זה, אין לו אופציה אחרת יותר.
אפרופו, חדשנות היא משהו סובייקטיבי. עבורם זה taken for granted, עבורנו זה באמת חידוש, אוקיי? וזה גם מדגים לכם למה כדי לחדש צריך כל הזמן לחדש, אוקיי? חדשנות השלישית היא חדשנות שדיברו עליה רבות, והיא החדשנות הכי מלהיבה את רובנו, ומפחידה את הרבה מהמנהלים והמנהלות, וזה disruptive innovation, חדשנות משבשת. מה שקורה שם, המוצר נשאר פחות או יותר אותו דבר, אולי אפילו זהה לחלוטין, אבל האופן שבו אנחנו מייצרים אותו או מייצרים מנו ערך, משתנה. דוגמה מעולה לזה, Airbnb. הם מוכרים לך חדר, נכון? בתכלס, הם לא ממש מוכרים לך אותו, אבל לא משנה. הם מציגים לך עדיין...
אתה מקבל חדר.
אתה מקבל חדר, כמו במלון, אתה מקבל חדר, נוסע לזיר, אבל האופן שבו הם עושים את זה הוא שונה לגמרי. הם בנו marketplace והם מרוויחים, לא על זה שאתה מקבל את החדר, אלא הם לא מזכירים לך אותו, זה לא בבעלות שלהם, אלא אחוז על העסקה עצמה. זה מודל עסקי שונה לגמרי, על אותו מוצר. מה שיפה זה שהם פתאום הצליחו, בלי לקפוץ מעל לכל החסמי כניסה לשוק, המלונאות שהיה בעבר, הם לא צריכים שיהיה להם real estate.
חברת נדלן בלי בית אחד.
בדיוק, הם לא צריכים שיהיה להם real estate.
נגיד גט-טקסי לצורך העניין.
בדיוק, נכון.
אוקיי.
כל הדברים האלה שמייצרים, רובם, לא הכל, מייצרים שוק של marketplace כזה, כן? וזה המודל העסקי השונה. וזה disruptive מכיוון שהוא בעצם מגיע מהבליינד ספוט של כל החברות הגדולות האלה, הן רגילות, שיש כללים מסוימים לשוק, שכדי שיהיה לך רשת נדלה, רשת מלונות, אתה צריך א', ב', ג', ד', והנה מגיעה חברה שאין לה את א', ב', ג', ד', והיא כובשת את השוק. הרביעי שהוא, הסוג הרביעי שהוא הכי נדיר, אבל כמובן מדהים גם, זה מה הדאבל וויימי, גם שינוי במוצר ובשירות, וגם שינוי במודל העסקי. דוגמה נהדרת לזה, נתחיל בחידה. מי המציא את המחשב האישי הראשון? אתם יודעים?
את המחשב האישי הראשון. בוא נראה. לא, אין לי מושג.
אוקיי. אז זו דוגמה נהדרת לחדשנות הזו, המחשב האישי הראשון, ואני אסביר עוד שנייה. מי שהמציא אותה, הרבה אנשים אומרים, אפל, או IBM, או קומפק, או אתרי, או כל מיני, המציאו את הזירוקס, החברה של הפוטוקופי, של המכונות צילום המשרדיות, רק שהיא לא ידעה מה לעשות עם זה. למה? כי המחשב האישי הראשון הוא גם מוצר שונה לחלוטין ממה שהיה לפני כן. לפני כן היו, הדבר שנקרא מחשב, אי אפשר ממש לקרוא לו מחשב היום, זה היה חדר שלם, ענקי, שרק שעבד על כרטיסיות, והיית צריך להיות מומחה בתפעול שלו, ושום דבר בו לא היה אישי. והוא גם היה שונה לך, המודל של מכירת מחשבים אישיים, שונה לגמרי מה שזירוקס התרגלה אליו, כי עבורה, המודל היה השכרה, לא מכירה, של מכונות צילום למשרדים. פה יש מחשב אישי, שאתה מוכר אותו לאנשים פרטיים. מודל עסקי שונה, מוצר שונה לחלוטין, זה שני הדברים. ודרך אגב, האם היא יצאה עם זה לשוק? לא. זה עוד פעם האתגר בחדשנות. היא לא ידעה מה לעשות עם זה, אז מה היא עשתה? היא נתנה לזה לשבת במעבדות שלה. דרך אגב, הם גם המציאו את העכבר, הם גם המציאו משהו שנקרא Inter-Routing Network, נשמע דומה, זה המקדים לאינטרנט. לא ידעו מה לעשות עם כל זה.
גם את הגרסה הבסיסית של כל הממשק של המחשב, של החלונות וכן הלאה, ותקן אותי אם אני טועה, מזמינו את סטיב ג'ובס לראות את הטכנולוגיה, והוא התפוצץ לו הראש, והוא קנה את זה בכלום, כלום כסף.
בדיוק, זה היה המשפט הבא שלי. תראו, אפשר ל...
זה נכון.
לא שזה נורא קריטי עכשיו, אם הם עשו בשכל או לא, אבל הם לפחות עשו בשכל שהם ביקשו אחוזים מסטיב ג'ובס על הסטארט-אפ הזה החדש שלו, שהתבסס על ההמצאות שלהם. כי מה היה המקבילה? המקבילה היה לעשות מה שקודק עשו, שלא ידעו מה לעשות אם הם המציאו את המצלמה הדיגיטלית הראשונה. הם לא ידעו מה לעשות זה. תתנו לזה משנות ה-70 לשבת כאבן שאין להופכין, ובסוף מישהו אחר לקח את זה לשוק. אז לפחות הם ככה לא לגמרי הפסידו, לא לגמרי הרוויחו, אבל הרוויחו משהו מזה. הם אמרו, יש לנו משהו טוב, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, בוא ניתן למישהו אחר שידע מה לעשות עם זה.
כן, נדיבים לפחות. אתה מדבר על רמת שרידות בכלל, ועל איזה עקרונות עוזרים לנו לדעת מה רמת השרידות שלי כרגע בעולם העבודה? אני חברת הדרכה, אני באמת חברת הדרכה, מה רמת השרידות שלי? איך אני בודק את זה?
אז אני אגיד שלושה דברים, וזה מכוון בעיקר לאנשים אינדיבידואליים. זאת אומרת, לחשוב, האם יהיה להם עבודה עוד עשור, או אפילו עוד 5 שנים, אוקיי? ואיך היא תיראה. ושלושת האינדיקטורים זה להסתכל על סביבת העבודה, על סוג המטלות, ומידת האינטראקציה עם בני אדם בעבודה שלך. ככל שסביבת העבודה שאתה עובד בה יותר בלתי יציבה ומשתנה, אוקיי? כלומר, בוא נגיד, אם אתה קופאי או קופאית שיושב ליד הקופה, סביבת עבודה היא זהה. מישהו בא, אתה סורק את זה.
עד שמישהו יחליף אותך.
נכון. סוג המטלות, כמה המטלות האלה הן דורשות חשיבה מורכבת, או כישורים שהם של קבלת החלטות, אמפתיה, דברים כאלה. ושלוש, האינטראקציה עם בני אדם. שבעצם אינטראקציה עם בני אדם, אני קצת מפשט, זה קצת נכלל בשני עקרונות הקודמים. כי אם יש לך סביבה, אם אתה עובד הרבה עם בני אדם, בהגדרה הסביבה משתנה הרבה, ואתה צריך כישורים מורכבים. למה שלושת הדברים הם חשובים? כי מה שמאיים, בנגיד 10-20 השנים הקרובות, על רוב האנשים ששומעים אותנו עכשיו, על מקום העבודה שלהם, זה ג'וני פייב. זוכרים ג'וני פייב מהסרט, ג'וני פייב, הרובוט המדבר? הרובוט הזה, יש לנו, אנחנו צפויים עכשיו למה שנקרא הגירת הרובוטים, מה שזה אומר ש... הרובוטים יעברו ממכונות מטומטמות על פסי הייצור, ללשבת לידינו, והרבה פעמים לשבת במקומנו, ולעשות את העבודה. אממה, הם יודעים מאוד טוב לעשות מטלות חוזרניות, בסביבות יציבות, שלא דורשות אינטראקציות עם החיות המוזרות והבלתי צפויות האלה שנקראות בני אדם. ככל שלך בעבודה יש את שלושת הדברים האלה בשפע, הסיכוי שאתה תוחלף הוא פחות. רואים את זה גם בכל ניירות העמדה שה-World Economic Forum, או McKinsey ו-BCG למיניהם, מוציאים, העבודות שהולכות להיעלם ולהתייתר, הן אותן עבודות חוזרניות וקבועות כמו שליחים, כמו קופאים, אפילו נציגי מחירות במידה מסוימת. כלומר, אותם נציגי מחירות שבעצם חוזרים על סקריפטים כתובים מראש תסריטים.
כן, הנהלת חשבונות, איך אפשר להכניס בתוך העניין הזה כל מי שעוסק באיזשהו תחום של מחירות וכן הלאה.
נכון.
אבל אתה יודע, הרבה מאוד מהעבודות במשק שלנו, ספציפית בישראל, אני לא זוכר את המספר המדויק, אני חושב שזה רבע או שליש, זה המון, זה סכום אדיר, הן עבודות שהן מוגנות בקביעות. זאת אומרת, אם אתה מורה, מבחינתך שכל ההוראה תעבור להיות הוראה של רובוט, מה אכפת לי? יש לי קביעות לנצח, לא?
אז אני לא מאמין בדברים האלה, וגם היסטוריה מראה שאין כזה דבר קביעות לנצח. יותר מזה. אני מקווה שלא, don't hold me למילה שלי מבחינה היסטורית, אבל עד מרגרט תאצ'ר גם היה קביעות לעובדי המכרות בבריטניה במשך עשרות שנים, והם היו בטוחים שזו עבודה קבועה, כמו נהג אגד שמעביר את העבודה, או בחברת חשמל, מעבירים את העבודה מאב לבן או מאם לבת. והנה מתברר שלא, כי השוק חזק יותר מכולם, ובסופו של דבר גם הקביעויות האלה לאט לאט או מהר מהר, ילכו וירדו, וגם, בסופו של דבר, גם יש את הניתוח הכלכלי הציני יקר, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, גם מה שאני אומר מבחינת השוק, אבל גם מה שאתה אומר מבחינת מה אכפת לי, שעולם משתנה לי, יש קביעות, אבל אנשים, יש את הניתוח האישי. עבודה זה לא רק משכורת, זה גם זהות, ואנשים לא רוצים להישאר בזהות שבה הם מרגישים מיותרים ולא עושים כלום, ורק יושבים על הכיסא, כי יש להם קביעות שנקבעה לפני לא יודע כמה שנים.
אתה יודע, יונתן, אני עברתי הרצאה לחבר'ה של, אני לא אגיד איזה משרד, אבל משרד הממשלתי, תכף תשמע את הסיפור, תבין למה אני לא אומר את השם, ודיברתי איתם על עולם של מיומנויות, ומה מייצר מצוינות, ואיך בעצם מנהלים צוותים בעולם של דור הזה, ואז מרים בן אדם את היד ואומר לי, אבל איפה זה, מה זה אכפת לי? אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה זה אכפת לי? זה מה שמצייר את שונות, הוא אומר, תראה, אני אומר לך בכנות, שום כלי עבודה שבעולם לא יצליח לנתק אותי מהכיסא שלי. יש לי קביעות, הכל בסדר, כל מה שאתה אומר, מה זה משנה לי בכלל? זאת אומרת, צריך להבין שיש ציבור שלם שזה המחשבה שלו, שכל נושא עולם העבודה העתידי בעצם לא רלוונטי לו. ואתה אומר, תיזהרו עם המחשבה הזאת, כי מחר בבוקר הגל הזה יכול לטלטל גם אתכם.
לגמרי. אני חושב, ניקח אותנו שנייה לרמה התיאורטית, והכניס את זה לרמה האינדיבידואלית שדיברת עליה מיידית. מה שקורה, ומה שהמלכודת שאותו בן אדם נפל לתוכה, זה לחשוב ליניארית על עולם אקספוננציאלי. כלומר, אנחנו יודעים שטכנולוגיה ושינויים גם בשוק העבודה, הם קורים לא בצורה של קו ישר, ליניארי, אלא בצורה של S, כמו האות S. זה אומר ש אנחנו חושבים על זה ליניארית, שמדברים איתנו על איזושהי טכנולוגיה חדשה, או שינוי דור ה-Z, כמו שדיברת עכשיו בעולם עבודה, אותו בן אדם חושב ליניארית, זה ייקח לזה, זה 10, 15, 20 שנה, אני גם לא רואה את זה קורה כל שנה, מה אכפת לי? וככל שמתקרבים שנה אחרי שנה, והם רואים שזה לא קורה, כי שימו לב, הרי זה קורה בצורה של S, כלומר, יש את
הטכנולוגיה
משתנה לאט לאט, ויש איזה בטן כזו תחתונה שמשתנה לאט 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 בגרף שאנחנו מדברים עליו, עד שפתאום יש את ה-inflection point, וזה כבר כאן. כמה שנים מדברים איתנו על virtual reality, לפחות משנות ה-80, אבל עכשיו זה ממש נכנס לשימוש ונכנס מהר. אז טכנולוגיה ככה היא עוד מעט מגיעה, עד שכבר עברה והייתה.
ואז בום, בבת אחת.
בבת אחת. זה דרך אגב גם הקושי של חברות להתכונן לזה, כי קורה, מה שקורה שם, זה אומר, אם תדמיינו לרגע את שני הגרפים האלה ביחד, של קו אלכסוני אחד ליניארי ישר ו-S, אתם תראו שבהתחלה ההבדלים ביניהם גורמים לכך שיש הייפ. מחר הולך להיכנס לנו מכוניות מעופפות, כמו ב-Back to the Future, כן? ומחר מגיע וזה לא קורה, וגם עשור מגיע וזה לא קורה, וגם 15 שנה מגיע וזה לא קורה. אז אתה כבר מתחיל להיות ציני כלפי כל הדבר הזה. דרך אגב, זה קצת דומה להייפ שהיה עם המגפה עכשיו, נכון? היא אמיתית בעיניי, אבל פמפמו לנו אסונות, וכשזה לא הגיע, התחלנו לעבור לציניות. מהייפ לציניות, בדרך כלל, בדיוק כשאנחנו נכנסים לציניות, אז זה מכה בנו, ודרך אגב, אנחנו רואים את זה עכשיו עם הגל השני.
אני חושב שזה, יש פה אנשים שאנחנו לא נכנסים לנתונים של זה.
אני חושב שרואים את זה הכי טוב עם הרכב האוטונומי. כל הזמן אמרו, 2018, 2019, 2020, וכולם בעצם אומרים, טוב, אולי ב-2030 עכשיו זה יהיה, ובבת אחת הדבר הזה ייכנס, כמו שאתה מתאר.
נכון, ואני אגיד עוד דבר, אז לגבי הבחור, הבחורה, המנהל או מנהלת שאמרו את זה, זה חוזר קצת למה שאמרתי, מה עושים? נגיד ואתם עכשיו עומדים מול אותו בן אדם. זה לא תדברו איתו על גרפים, אוקיי? אבל אתה צריך להבין שזה S ולא ליניארי וזה אקספוננציאלי, על זה לא תדברו. תדברו קצת על מה שחזרתי בהתחלה. אותו בן אדם הוא קצת כמו גולום, אומנם הוא לא גילה איזשהו משהו חדש, אבל יש לו precious, הקביעות הזו, והוא מסתכל עליה והוא מאוהב בה. אז המטרה הראשונית שלנו לא לספר לו את הפתרון לבעיה שאנחנו רואים שהולכת להגיע אליו, כי הוא לא רואה את הבעיה. המטרה הראשונית שלנו היא להבעיר את האש מתחת לכיסא. איך אמרת, הוא אף אחד לא נתקנו בכיסא, להבעיר לו את הכיסא. קצת, אני מצטער, אבל אנחנו מכירים את זה גם כולנו משינויים ארגוניים, השלב הראשון זה קצת לעורר תבהלה לגבי מה עלול לקרות אם לא נעשה כלום. איך הסטטוס קוו ישתנה וירד מתחת לרגליך. האם זה ישפיע על כולם? בתחום שלנו אין 100%, זה בני אדם אנחנו מתעסקים, אז לא כולם, תמיד יהיו את אלה הצינים, או שנשארים מאחור ולא רוצים לראות את זה. אנחנו הולכים לעשות את המיטב שאפשר, ואני מניח שרוב האנשים בסופו של דבר כן יבואו on board למה שאני
אז בואו, ממש לסיום, קח אותנו עכשיו 20 שנה קדימה, אנחנו נפגשים פה ב-2040. באיזה עולם? מה קורה בעולם התעשייה? מה קורה בעולם העסקים? איזה ארגונים? איזה עובדים?
טוב, אז אני אגיד באופן כללי, שאם אנחנו מסתכלים עוד 20 שנה קדימה, או בכלל, לעתיד, אז רוב הדברים שאנחנו יכולים מבחינה טכנולוגית לדמיין, יהיו קיימים. זה רק שאלה של זמן. אז כשאנחנו מדברים כל כך רחוק לעתיד, הרבה דברים יכולים לקרות. אבל ספציפית אני אגיד לך, אני מניח שאם אנחנו נעשה את הרעיון הזה, נגיד עוד 15 שנה, נגיד,
כן.
אולי אפילו לפני, אז כשאתם קמתם בבוקר, כבר הארון בגדים שלכם היה מוציא לכם את הבגד המוכן לרעיון, בהתאם למזג האוויר.
אשתי מוכנה עכשיו, אתה יודע, אם זה היה רלוונטי, להתחתן איתך אם זה קורה, כן.
אנחנו נהיה כבר בעולם של IoT בכל מקום, Internet of Things בכל מקום, יש כבר היום, אני חושב, איזה 20 ביליון מכשירים מחוברים לאינטרנט, יהיה פי שניים מזה כבר בעשור הקרוב. זאת אומרת שכל הבית שלכם יהיה מחובר, הטמפרטורה של הבית שאתם תקומו תהיה מותאמת למזג אוויר בחוץ, המוזיקה אולי שתעלה תהיה מותאמת למה שהוא שם לב הבית, שהוא קצב הלב שלכם, ומה שיש לכם בלוז היום, ואיך הוא יודע מה אתם אוהבים לפני רעיון לשמוע. הבגד, כמו שאמרנו, יהיה מוכן כבר, אתם תרדו למטה, מכונית אוטונומית תחכה לכם, אתם נכנסים, אתם לא צריכים לנהוג, היא נוהגת בשבילכם, מביא אתכם לכאן, בדרך לכאן, כבר האולפן שם לב שחסר מים מינרליים והזמין את זה, וזה לא יהיה סופר, מהמרכז הפצה של אמזון
בקריית
אקרון או במקום אחר, בדיוק יוצא רובוט שמכין את ה, איך זה נקרא, את הסטוק, שהוא עושה סטאקינג, אפסנאי, מוציא בקבוק אחד, שם בצד באיזושהי נקודה, מגיע לשם מזלט, מעיף את זה לנקודת, פה איפשהו בתל אביב לנקודה אחרת, מגיע לשם רובוט, מביא את זה אלינו. העריכה, את יכולה לעשות אוטומטית. הדברים האלה נשמעים פנטסטיים.
מטורף. אבל... אגב, הכי חשוב, רובוט לוקח את הילדים שלי לגנים ולחוגים.
אתה יודע מה? אבל זה דבר מעניין. כי אני חושב שאחד הדברים שאמרת עכשיו, אחד הדברים שמעכב את הדברים האלה מלקרות, זה לא הטכנולוגיה, כי זה כמו, קצת כמו הרצל, אם תאמינו אין זה אגדה, אם אתה יכול לדמיין את זה, אין זה אגדה, זה לא הטכנולוגיה, זה הפסיכולוגיה והמערכות הארגוניות והרגולטוריות שיש לנו, ומה שאתה אמרת מזכיר לי את זה מכיוון ש... הרי בסופו של דבר הרובוט לא יעשה את הכל, כי כבתור בני אדם, אפילו שאולי זה מאוד יעיל שהרובוט ייקח את הילדים, אתה תרצה את הזמן הזה עם הילדים.
כן.
ולכן, יהיה שם הגבלות על הדברים האלה ועל הפנטזיות האלה, לא כל כך אולי טכנולוגיות כמו אנושיות פשוט.
אז קודם כל, תודה, יונתן. היה ממש ממש כיף לקחת אותנו לעתיד של עולם הארגונים. ואני אגיד גם תודה לכל הצוות המקסים שלנו, שלא נמצא איתנו כאן פיזית, אבל בזכותו אנחנו יושבים כאן. קודם כל לרבית בן יהודה, על ההפקה. לאיר גוטרמן, על עריכת הפודקאסט. תודה לקובי קלר, על האולפן המדהים, ליני ורינה בן עיון מרדיו צפון, 104.5 FM.
וכמו בכל תוכנית, אם אתם אנשים סקרנים, אנשים שרוצים להמשיך ולצמוח ולהתפתח כל הזמן, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו. אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת, קבוצה שזאת בדיוק המטרה שלה, לתת לכם כל שבוע כלים פרקטיים, מחקרים חדשים, את הידע הכי טוב שיש בעולמות האלה, של צמיחה, התפתחות, זוגיות, הורות, ניהול, עושר, כל מה שחשוב לכולנו, ואני מאוד מקווה שניפגש שם.
ובטופ של הידע שיש לנו היום, גם אפשר להגיע אליכם לארגון, בשביל לקבל את הכלים הכי חדשניים, את ה... כלים הכי טובים בשביל להניע את עצמי למחר יותר טוב. אחת ההרצאות שאנחנו עוסקים בהם, יונתן, זה הרצאה שעוסקת במוטיבציה. אנחנו מדברים על מהפכת המידע. הכל נגיש לנו. בסופו של דבר, שנינו יודעים שאם אתה רוצה, אתה יכול לדעת את המידע של איך להיות האיש שיווק הכי טוב, ההורה הכי טוב, הבן זוג הכי טוב, הסיבה שאנשים לא ממשים את זה היום, זה לא כי חסר להם ידע, אלא חסר להם היכולת להניע את עצמם לשם. וכשאתה רואה מנהלים מניעים עובדים, אתה רואה אותם חוזרים על אותם טעויות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה? כי הם משתמשים במשולש השקרים, ולא בידע הכי חדשני שיש. אז אתם מוזמנים להביא אותנו אליכם, 054-8118-741. אוהבים אתכם המון המון, שיהיה יום מקסים.
תודה שהזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט, וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים עם מכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודירוג, שיהיה לכם מחר נפלא.